אנחנו נמצאים באמת רק מחודש אב, אלול עוד הרבה הרבה לפנינו, אבל כמו שיודעים שאב זה ראשי תיבות אלול בא, אז כבר מתחילים כבר קצת להרגיש גם בתוך הגעגועים לבית המקדש. מתמודד עם זה, בסדר? אז קצת באמת נעסק, באמת אנחנו נמצאים תקופה של נחפשה דרכנו ונחקורה, של תקופה סמוכה לשבר בת עמי, אז ככה קצת לדלק ככה לספר יונה, לארח סדרי תשובה, זה באמת אולי קצת מקום אחר, בסוף הדברים משתלבים. נעשה ככה דרך ספר יונה, ככה אולי ככה לראות בכלל צורות של צורה של התקשרות לקדוש ברוך הוא. אני ברשותכם מתחיל מהפרק האחרון, מפרק ד', ישאל שם כמה שאלות ומשם נחזור חלילה גם לתחילת הספר, כי אני חושב שפרק ד' יש שם דברים ככה באמת בפשט מאוד מאוד פעילים, מאוד לא מובנים. אני אולי ברשותכם אתחיל ממש מהפסוק האחרון של פרק ג', שאחרי שיונה בא אל נינווה עיר גדולה וקורא לה את הקריאה הגדולה, ובאמת הפעולה שלו פועלה תנועה אדירה, אפילו קצת בלתי צפויה, יונה שהיא מרחק שלושת ימים, ותוך יום, כמו שכתוב בפסוקים, כבר עם ישראל, כבר אנשי נינווה חזרו בתשובה. אז הפסוק האחרון של פרק ג', והר אלוקים את מעשיהם כשם בדקה מראה, והנחם אלוהים על הרע אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. ולכאורה יש כאן סיום טוב, חלק הרי ממה שהפרשנים מזכירים, שהסיבה שבכלל יונה חשש מלבוא לנינווה לקרוא את הקריאה הגדולה הזאת, זה כי היה לו חשש שהפעולה שלו לא תועיל והם רק יבוזו לו, וברוך השם הוא זכה שהשליחות שלו לא הייתה לשווא. ומשום הפרק ד' מתחיל ויראה על יונה רעה גדולה ואיחר לו, וכן שמשום מה את התשובה הגדולה של נינווה הוא לא רואה בעין טובה, והתפלל אל השם ויאמר, אנא השם על עוזר דברי עדותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, חפיים ועם חסד ונחם על הרעה. ולכאורה במילים האלה יונה באה להסביר את הסוד הגדול, למה הוא ברח ולא רצה לקבל את השליחות על נינווה, ולמה הוא ברח לתרשישה. אנחנו יודעים, נזכיר בהמשך מה שרש"י מזכיר בשם ילקוט שמעוני, שהוא אמר שישראל הם קשי תשובה לעומת אומת העולם שהם קלי תשובה, או כל מיני סיבות אחרות. אבל כאן לכאורה יונה אומר במפורש את הסיבה למה הוא ברח תרשישה ולא רצה לקבל את הנבואה, אלא שהנימוק הוא נימוק מוזר. כי למה? כי ידעתי כי אתה כל חנון ורחום, חפיים ורחם חסד ונחם על הרע. זה הרי כל התיאורים של י"ג מידות הרחמים, שלכאורה שבחו של הקדוש ברוך הוא, וזה דווקא בדיוק משהו ממש בגלל זה קידמתי לברוח תרשישה. ולא פחות מזה בפסוק הבא, ואתה השם קח נא את נפשי ממני כי טוב מותי מחיי. זאת אומרת, זה לא רק ביקורת כלפי הקדוש ברוך הוא, אלא יש כאן ביטוי מאוד מאוד חריף של אפילו קצת ביטוי של אובדנות כזאת, של קח נפשי ממני כי טוב מותי מחיי. שהסיפור הזה של השליחות שלו לנינווה משאירה בותם כל כך מר שהוא מעדיף את המוות. במשך עם פסוקים אומרים, ויאמר השם היטב חרה לך, ויצא יונה מן העיר וישב מקדם לעיר, ואז לו שם סוכה וישב תחתיה בצל עד אשר יראה מה יהיה בעיר. אז יש כאן גם בדבר מסמל זה משהו שבעצם כבר מסקרן אותנו, שהוא בונה סוכה לראות מה יהיה בעיר, שיש כאן איזה משהו שבעצם מעורר את זה שיונה לא נמצא במצב של נחת. אבל רק נזכור שיונה כבר בנה סוכה, והפסוק אחר כך, וימן השם אלוקים כקיון ויעל מעל ליונה ליוצל אל ראשו להציל לו מרעתו וישמח יונה לקיקיון שמחה גדולה. ושקוראים את הפסוק הזה, זה כבר מתחיל לעורר קושי הרבה יותר גדול. אם יונה כבר הקים סוכה, וכבר כתוב מפורש בפסוק A שישב תחתי הבצל, אז למה היה צריך את הנס המיותר הזה של לעשות קיקיון? לפחות הביטוי שקיקיון דיונה מתאר איזשהו עץ עלוב כזה, הסוכה שיונה עשה שכבר הבטיחה לו צל, הופכת את הנס האלוקי לכאורה להיות נס לבטלה. ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא עושה סתם ככה ניסים אלא אם כן הם לצורך, אבל בפשט הפסוקים זה מיותר לחלוטין, כי כבר הייתה לו סוכה לפני כן. אבל יותר פלא המשך הפסוקים, וימן האלוקים תולעת בעלות השחר למחרת ותחת את הקיקיון ויבש, והיא כזוח השמש ומען אלוקים רוח קדים חרשית, ותח השמש אל ראש יונה והתעלף וישאל את נפשו למות ויאמר טוב מותי מחיי. זה כבר פעם שנייה בפסוקים של הפרק שלנו כאן שאנחנו שומעים את הביטוי המאוד מאוד חריף והקיצוני הזה של טוב מותי מחיי, לא רק קשה עצוב אלא ממש טוב מותי מחיי וישאל את נפשו למות. אבל אם קודם זה היה על דבר שאולי לא הבנו אותו, אבל כאן איזושהי שאלה פילוסופית שהייתה לו על הקדוש ברוך הוא, כאן זה בעצם לכאורה ממש ענייני העולם הזה שקצת קשה לו וקצת חם לו, ועל זה ישר הוא עוד פעם בא אל האולטימטום הזה של טוב מותי מחיי. אבל הפלא יותר גדול למה שהערנו מקודם, הרי נזכור שעשר מטר מהקיקיון יש את הסוכה שהייתה לו לפני כן, אז למה יונה מגיע לכזה אמירות קיצוניות של טוב מתאים חיי? הוא יכול בקלות לחזור אל הסוכה ששם הוא היה, ובה הוא יהיה מוגן מכל הפגעים של השמש. האמירה הזאת היא נראית במבט השטחי משהו החלטה מאוד מאוד פסיזה, ואני חייב כבר לעצור ולומר, ואנחנו ודאי מדברים כאן על נביא השם, אחד ממחת נביאים שעמדו לישראל. זאת אומרת, אם היינו מוציאים איזשהו ספר של מי הם ה-50 הדמויות ההיסטוריה שהשפיעו עולם ישראל, אז בתוכם ברור ש-48 נביאים היו נכנסים, ויונה הוא אחד מגדולי הרוח הגדולים שהרבה ראשונים ואחרונים לא זכו למדרגה הגדולה הזאת שאלה יונה זכה. אבל האמירה כבר שנשנית כבר פעם שנייה, טוב מותי מחיי, על סיבות שלכאורה נראות גם שוליות וגם מיותרות, כמו שאמרנו שיש לו סוכה, זה דבר שבאמת קצת מעורר צורך קצת להבין את הדברים. אבל אני רוצה להמשיך עד סוף הפרק. ויאמר אלוקים עליונה, היטב חרה לך לקיקיון, ויאמר היטב חרה לי עד מוות. כן, זה כבר פעם שלישית שהוא משתמש בביטוי החריף הזה של עד מוות. ויאמר השם, אתה חסת לקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה היה ובין לילה עבד, ואני לו אחוז הנבר גדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה ריבו אדם, אשר לא ידע בין מימינו לשמאלו ובהמה רבה. המשפט שהקדוש ברוך הוא אומר ליונה כדי להצדיק למה הוא חמל על נינווה, וצריך להבין בכלל מה היה הדיאלוג הסמוי בין יונה לבין הקדוש ברוך הוא, אבל שקוראים אותו במשפט הפשוט זה נראה איזשהו קל וחומר מאוד מאוד יפה, אבל שמעמיקים בו רואים שלכאורה יש כאן אולי אפילו שיתוף שם של שתי מילים בעברית שאין ביניהם קשר. אתה חסת לקיקיון, זה לא מלשון אתה ריחמת לקיקיון וחסת עליו, אלא הייתי כמעט אומר מלשון מחסה, אתה היית זקוק לקיקיון ומאוד מאוד ניצלת אותו, או היית צריך את היה לך צורך בו שבן רגע היה ונלה עבד. ואני לא אחוס הננבה, שם זה משהו אחר לגמרי, שם המילה אחוז זה לא כמו חסתה במשמעות שחלילה הקדוש ברוך הוא זקוק לננבה וקיבל מן התועלת, אלא ואני לא אחוז זה מלשון של רחמים, שאם אתה היה צריך להיות ריחמת, אני ארחם. אבל זה לא היה ככה, אם אתה היית מאוד מאוד זקוק לקיקיון, אז מה המשוואה היא, איך אני מלא לא אחוס על נביא העיר הגדולה? שהקדוש ברוך הוא גם מנסה להסביר לו למה לחוס על נביא העיר הגדולה, אז הוא אומר דברים ש, שקוראים אותם, זה נראים דברים לא כל כך משכנעים. אשר יש בהרבה מ-12 ריבוע אדם, זה עוד אפשר להבין, יש כאן כמה גדולות של בני אדם, ישר הקדוש ברוך הוא אל אמת אומר, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, שזה נימוק מפליא, לא נימוק שבעצם מעורר סיבה לרחם על הנינווה, ובמיוחד, המשפט שמסיים את הספר שלנו, הוא ואמר רבה, איזה השפלה לעיר כזאת גדולה, שיש שם 12 ריבו, שהסיבה שלא נפגיד אותה זה כי יש כל מיני חיות בר שמסובבות בה, אז לכן אנחנו נמנע מלפגוע בעיר הזאת. האם זה לא תעודת עניות לעיר הזאת, והאם אין כאן איזשהו בתוך כדי האמירה שהקדוש הוא מנסה ללמד זכות על הצלת נינווה, שוברה בצידה, ששם מתואר שיש כאן משהו מאוד מאוד לא פשוט. במיוחד קשה לי, כן, זה הכל, אני רק, אם נתתי את השאלות שלי, אני אדרבה, כאילו.
הצום התעצבו הבהמות,
אולי יפות כל העצום. אולי נגיע גם לצום של הבהמות, באמת. אני רק רוצה, באמת, משהו שמאוד מטריד בספר הזה, זה שספר יונה, אנחנו כידוע קוראים בשעות השיא של סדרי התשובה של עם ישראל, סמוך לנעילה, בתפילת מנחה, שהוא בעצם אמור להיות לימוד זכות האחרון שלנו לפני שאנחנו מגיעים לתפילת נעילה. וזה ספר שהוא ספר של תשובה, שהמלאכים בפרק א' שווים ממעשה מראים ושווים בתשובה, ושנינווה העיר הגדולה גם היא שווה בתשובה. ולכאורה הדמות היחידה בכל הספר שלא שווה בתשובה זה יונה, שהוא המילה האחרונה כאן של הקדוש ברוך הוא. יונה, לא, אם הספר היה מסתיים במילים שביומר יונה חטאתי והיה מסדר כאן איזשהו סדר של תשובה, היינו רואים כאן איזשהו צד מסוים גם של לימוד זכות על עם ישראל, שגם הם יכולים לשוב בתשובה. אבל אם הזכרתי מקודם את דברי חז"ל, שהסיבה שיונה נמנע מלקיים את השליחות הזאת, כי הוא חשב שזה ילמד קטגוריה על עם ישראל, הוא היה בתקופת ירובעם, תקופה שעם ישראל היה במצב מאוד מאוד קשה מבחינה רוחנית, והוא חשב שתשובת נינווה היא תקטרג על עם ישראל, שהם לא שווים את תשובה, שהם לא קלי תשובה. אז לכאורה, אני אומר בדחילו ורחימו, ודאי שאנחנו, כל מה שאומר שם מי שמתכונן לעזוב, אז אני רק מבקש לשמע את הסוף, כי אני חלילה לא בא, חלילה לומר מה שהיה מתבקש מדבריי, אבל זה לכאורה נראה שהוא אשר חשש שהיהודי כמו, לא שווה תשובה, הגויים שווים את תשובה, איך הדבר הזה הוא בעצם הספר המיוחד הזה שבו אנחנו באים לפני תפילת נעילה לרומם את זכויותיהם של עם ישראל. אנחנו בעזרת השם בהמשך נבין איך יש כאן בעצם מה הבירור הפנימי שמסותר כאן לתוך הדברים האלה. אני רק ברשותכם רוצה לחזור ככה ממש להתחלה, לתחילת הספר, וככה לעבור את המסע הזה מחדש ולנסות להבין באמת, אחרי זה נבין מחדש באמת את הסיום של הספר בצורה יותר נכונה.
לא חזר בתשובה
באותה תקופה, זה תקופת ירובעם, שם ישראל לא חזר בתשובה. יונה מוזכר בתנ"ך בצורה ישירה עוד פעם נוספת בספר מלכים, שכאשר היה דבר השם אל יונה, ששם כתוב שירובעם השיב את גבול ישראל שנית, וחז"ל אומרים שזה היה בדיוק הנבואה של יונה, שלמרות שעם ישראל רשעים ולא צדיקים, אף על פי כן זכו לישועות גדולות. אבל מבחינת בעצם אולי הסגולה של עם ישראל הזה שהציל אותם, אבל מבחינת הצד הגלוי, עם ישראל הזה היה דור חוטא מאוד. אנחנו חוזרים לתחילת הספר, ויהי דבר השם אל יונה בנתה לאמור, קום לך לנינווה גדולה, וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. ויקום יונה לברוח תרשישה מפני השם, וירד יפו ימצא אונייה בה תרשישה, וייתן שכרה, וירד בה לבוא עמם תרשישה מלפני השם. השאלה זועקת כאן בפשט, במיוחד אחרי שהקדמנו שיונה הוא ממלכת נביאים שעמדו לישראל. למה יונה רצה לברוח? כבר מקודם זרקנו כל מיני רמזים וכל מיני אפשרויות שמוזכרים במדרשים, מוזכרים בפרשנים, אבל השאלה יותר תמוהה היא, מה חשב יונה אחרי שהוא קיבל את הנבואה הזאת, והיה יונה לברוח תרשיש של מפני השם. האם דבר שכל ילד, תינוק של בית רבן יודע שמלוא כל הארץ כבודו, שהקדוש ברוך הוא מצוי בכל מקום, האם יונה את הדבר הפשוט הזה נעלה ממנו, שהגיע למדרגה של נבואה, זכה, כמו שאנחנו יודעים, שלהגיע למדרגה של נבואה צריכים את כל זוך המידות ואת כל ההשכלות העמוקות ולהיות מתרומם במדרגות כאלה גדולות. אז איזה מחשבה הייתה במוחו של יונה לברוח תרשישה? אז חז"ל אומרים שהוא, מה זה? מלפני השם, שהוא ברח מארץ הנבואה. מה זה? איך? שאתה רוצה לומר שהכוונה מארץ ישראל, מארץ הנבואה. כן, שבעצם שכתוב שלא ברח מהשם, אלא מלפני השם, מהמקום שפני השם אלוקיך שם, שזה ארץ ישראל, הוא רוצה לברוח משם. ובעצם בצורה פשוטה, הכוונה כי הוא ידע שאין הנבואה שורה אלא בארץ ישראל, וכאילו בלשוננו נאמר, הוא בכוונה הלך למקום שאין קליטה, שלא יכל לקבל שיחות שם, וצורה כזאת הוא יצליח באמת להימלט מהדיבור הנבואי הזה. אבל זה פלא, כי כבר את השיחה הוא קיבל. אם היה לו התראה, היה רק שיחה שאני מגשם ומנמיך, אבל הייתה לו ידיעה שהקדוש ברוך הוא הולך לדבר איתו, והיה מנחש שזה הולך לכיוון הזה, אז אולי הבריחה לתרשישה מלפני השם, כמו שיפה דייקת, הייתה פותרת על בעיה. אבל כבר הקדוש ברוך הוא קרא אליו את הקריאה הגדולה, אז מה, אחרי שהוא קיבל את הקריאה הגדולה הזאת, מה הבריחה לתרשישה, מה היא בכלל פותרת כאן? מה זה? כן,
בעניין של המיקום, מאיפה הוא קם, הוא עובר ליפו, ומיפו רוצה לברוח לתרשיש.
אז אולי בוא נעשה שם,
להגיע לנינווה.
בדיוק, אז עכשיו אולי אם היה כאן מפה, הייתי מצייר אותה, אבל רק, מה זה? לא, אני לא חזק מציורי מפות, אבל רק בואו נעשה מפה וירטואל, בסדר, זה חשוב להדגיש את הדברים, רק להמחיש את הדברים, כי זה דבר שמאוד משמעותי גם לפשט של הדברים.
חשוב.
כן, נכון, זה מאוד חשוב. הוא, כמו שחז"ל אומרים, שהוא היה מעולי רגלים בירושלים. ושהוא מירושלים הולך ליפו, זה בעצם הולך למקום של, של ים התיכון, כדי לקחת אונייה לברוח תרשיש. עכשיו צריך להבין, נינווה נמצאת בכלל בכיוון ההפוך, נמצאת באזור איראן, עיראק, שם נמצאת נינווה. תרשיש נמצא באזור קו המשווה, באזור טרופי, שממש נמצא במקום צפון מזרח, זה בדרום מערב, זה המקום הכי רחוק מנינווה, שם לשם לתרשיש, לשם הוא בורח, ובעצם הכיוון מירושלים ליפו הוא תחילת המסע הארוך שלו לכיוון תרשיש. אבל טוב שיצרת את ההערה הזאת, כי תרשיש, בואו רק ברשותכם נעבור על כמה מקומות בתנ״ך איפה מוזכר תרשיש, ודרך זה ננסה קצת אולי להתחקות מה הייתה במחשבתו של, הסתתר מאחורי מחשבתו של יונה. אני אולי לפני כן רק אומר שחוזר קודם כל לפשט דברי חז"ל, שכנראה שלברוח מארץ ישראל זה לא רק לברוח מהנבואה של הקדוש ברוך הוא, אלא זה בעצם, אני אומר בזהירות, אנחנו לא נצטרך יותר לדייק את הדברים, זה לברוח מהקומה של הנבואה. שיונה קיבל מדרגה נבואית גדולה, שיונה קיבל אותה, היה לו גובה גדול מאוד שבו הוא הבין שהוא צריך ללכת לנבואה העיר הגדולה, אבל היה בו, וזה צריך להבין למה, זה משהו עמוק פנימי שהתכחש אל המדרגה הגדולה הזאת, ובעצם היציאה מארץ ישראל, היציאה מארץ הנבואה, זה בעצם ללכת למדרגת חיים אחרת, ששם המתח הזה בין שתי הקולות האלה לא יהיה כזה חזק. אני חייב, כדי שאני פשוט מרגיש עוול כלפי יונה הנביא, להסביר שכל פעם שיש דיאלוג בין נביא לבין הקדוש ברוך הוא, ויש הרבה דיאלוגים כאלה בתוך בספרי הקודש, זה לא חלילה שיש מישהו מסוים שמתווכח עם הקדוש ברוך הוא. נבואה, כמו שאנחנו יודעים בדברי הרמב"ם מורה נבוכים, היא ביטוי למדרגת חיים של האדם. אם יונה זכה לקבל אמירה אלוקית, קום לך לנבי העיר הגדולה, זה אומר שיונה חי מדרגת חיים גדולה כזאת, שהוא חי את המשמעות העמוקה שחייבים להציל את נינווה. זה לא דיבור אלוקי חיצוני כמו שהרמב"ם אומר, שהקדוש ברוך הוא לא מנבא חמורים ולא מנבא צפרדעים, הוא מנבא, שהוא מנבא נביא, בעצם הוא אומר שהנביא תרומם למדרגת חיים מיוחדת. אז צריך להבין שבעצם הבירור כאן הוא לא בירור בין יונה לבין הקדוש ברוך הוא, אלא נצטרך להבין בהמשך, זה שתי קולות שמצאים בתוך יונה עצמו. יש בו אור אלוקי שאומר לו ללכת לנלווה, שזה מדרגה מאוד מאוד גדולה שקיימת בו, ויש בו, וצריך להביא למה, כל אחר שאומר הפוך, שאסור ללכת לנלווה, והבריחה לחוץ לארץ, למתן להסביר אותה, היא איזשהו צד מסוים של בריחה מה... תביעה המאוד מאוד רדיקלית הזאת של ללכת לנלווה, שאותה הוא מנסה להשיג דרך המסע הארוך לתרשיש. אבל כמו שאמרתי, בואו ביחד נעבור כמה פסוקים על תרשיש. אני מתחיל מספר ישעיהו, ממש סוף ספר ישעיהו, פרק סמך וב. אני קורא בפסוק יוטט, ושמתי בהם עוד ושלחתי מהם פליטים אל הגויים, תרשיש, פול ולוד, מושכי קשת, תובל ויובן, האם הרחוקים אשר לא שמעו את שמי ולא ראו את כבודי. אז תרשיש מתוארת בספר ישעיהו כאים הרחוקים אשר לא ידעו את כבודי, זאת אומרת המקום הזה שנמצא מחוץ לסיביליזציה. מה זה? כן, ובמידה מסוימת, אבל מלא לא ידעו את שמי, שבעצם זה אומר, מעבר למרחק הגיאוגרפי שבזה, זה מרחק תרבותי מכל המקום שבו אורם של ישראל השפיע את מקומו בעולם. תרשיש, אבל מוכרת אולי בצורה יותר מפורטת ונוגעת אלינו, בספר מלאכים א', בפסוק... מה זה, איך? עם שלמה, בדיוק. בספר מלאכים א', פרק י', שמדובר על העושר הגדול של שלמה, אז כתוב כי עוני תרשיש, מתואר שם איך אין כסף נחשב. אני קורא בפרק י' מלאכים א', פסוק, סוף פסוק א', אין כסף לא נחשב בבן שלמה למאומה, כי עוני תרשיש למלך בים עם עוני חירם, אחת לשלוש שנים תבוא עוני תרשיש נושאת זהב וכסף, שנבים וקופים מתוקיים. שזה קודם כל מתאר את תרשיש כמקום שקשור לאזורים טרופיים כאלה, ששם יש קופים מתוקיים וכל מיני דברים מאוד מיוחדים. אבל זה שכתוב ששלמה היה עשיר כזה גדול שיכל להרשות לעצמו פעם בשלוש שנים להוציא ספינה לתרשיש, סימן שאם זה מתאר עושר אדיר, אז כנראה שנסיעה לתרשיש היא נסיעה חריגה. זה כמו שבמושגים שלנו זה נסיעה לחלל, זה לא נסיעה יומיומית שעשירים מרשים אותם לנסוע לחול, זה נסיעה אחת לכמה שנים שמעצמת על מעיזה לשגר טיל לחלל. בתקופת שלמה זה היה המבצע האדיר הזה של לשגר את הספינה הזאת לתרשיש. אני האמת היא שיש כאן עוד המון פסוקים נוספים לדבר המסם הזה שקשורים לתרשיש. אני... או בדיוק, כרוח.
מנחה תרשיש ועם מנחה ישיבו, מנחה שבר צבא אשכר יקריבו. זה על שלמה או על מלך המשיח.
כן, יפה. אני רציתי להזכיר פסוק אחר בתהילים משיר של יום שני, שכרוח קדים תשבר אוניות תרשיש. שהדבר הזה בא לומר שהאוניות של תרשיש הן אוניות שנמצאות באתגר מאוד מאוד גדול של רוחות עזים שעלולים לשבור אותן. שכל הדברים האלה בעצם מובילים לומר מה שכתוב בפרקי דרב אליעזר, שלא ירד יונה לספינה אלא לאבד עצמו לדעת. שבעצם אם אמרנו שיונה בורח מאת השם, וזה לא הגיוני, ובורח מארץ ישראל, וניסו לנסה להסביר את הדברים האלה, אבל כמו שהדבר כתוב בפרקי דרב אליעזר, שהוא לא ירד יונה לספינה אלא לאבד עצמו לדעת, זאת אומרת לנסוע לתרשיש זה לעשות איזשהו מבצע הרפתקני, חריג מאוד, שיש הרבה רוח קדים שעלולה לשבר את הספינה הזאת. ובמידה מסוימת אולי נגיד ככה, זה הרי אסור להתאבד, אבל ככה חזל אומרים שזה בגרמה, יונה אמר אני אלך לאיזשהו אתגר הרפתקני מיוחד כזה, ובעצם יש כאן צד מסוים שאני רק מחזיר למה שראינו כבר בפרק ד' והדברים הם פעילים, אנחנו צריך להבין אותם. הביטוי שחזלנו כבר שלוש פעמים בפרק ד', טוב מותי מחיי, טוב מותי מחיי, היטב חרה לי עד מוות, אנחנו פתאום רואים שכבר מתחילת הספר יש ביונה איזשהו ניסיון פעילי לברוח מן החיים, לא רק לברוח מהנבואה ולברוח מארץ ישראל, אלא זה בעצם לאבד עצמו לדעת. אני לא יודע אם זה רק במשמעות החלילה של סכנת הנפשות שבדבר, או לאבד את הדעת ממנו אולי, לא לתת לה כל החריף המיוחד הזה שקורה לו לבוא לנבוא, לא לתת לו לדבר. והדברים האלה באמת רק מעוררים את את הפלא, אני כבר איבדתי את הכל, סליחה, מעוררים את הפלא, מה בדיוק הייתה ההתנגדות הכל כך חריפה של יונה, שאמרנו שהיה מעולי רגלים, לקבל את הנבואה הגדולה הזאת. אני חוזר להמשך הפרק, כמו שהפסוקים אחר חומרים, והשם הטיל רוח גדולה לים, והיא שר גדול בים, והאונייה חשבה לשבר, ואז כל המלאכים קוראים וזועקים אל השם בקול גדול. אבל תסתכלו בסוף פסוק A, והטילו את הכלים שבאונייה על הים להקל מעליהם, ויונה ירד אל ירכתי הספינה וישכב וירדם. וזה דבר הזוי שקורה שר בים בצורה אינסטינקטיבית טבעית, כולם זורקים את הכלים שלהם אל הים, וגם מי שלא כל כך מאמין פתאום חוזר משהו ופלות מאמין. ודווקא אצל יונה מה שכתוב כאן זה שהוא הולך לירכתי הספינה. ירכתי הספינה זה המקום הכי נמוך בספינה, שכל פעם שיש שרה בים אז הטלטלות שם הכי נוראיות. מעיז לשכב במיטה ולא להיות באיזשהו אנדרמנין כזה, לראות לאיפה הדברים מובילים. ועוד כתוב שהוא צריך גם להירדם. אנחנו זוכרים את דברי חז"ל ששינה זה 1/60 ממיטה. זה רק מראה איזה, אני סליחה שאני משתמש בביטויים קצת פסיכולוגיים, איזה מנגנון חלילה לכאורה של בריחה מן החיים, של געגוע למוות היה בו, שבעצם הוא היה יכול במצב כזה הזוי להיות בתחתית המיטה ולהירדם. זה כל כך בהנגדה למה שראינו בתחילת פרק ד', שאנשי נינווה שבים בתשובה, אז שם הוא בשיא הדריכות שם סוכה ולראות מה יהיה בעיר. זאת אומרת, הוא אדם שיש לו הרבה הרבה ערנות והרבה הרבה ציפייה לראות מה קורה. אבל דווקא ברגעים האלה אפילו לא נעים להגיד, אפילו הסקרנות הפשוטה לאיפה הדברים האלה הובילו בכלל לא מטריד אותו. במקום הכי קשה בספינה שם הוא נרדם. שהדבר הזה הוא רק מחדד את הפלא הגדול המיוחד הזה של מה באמת סוד הבריחה הגדולה של יונה מכל הדברים האלה. אולי בפסוקים בין שהוא כבר קצת רמז לדבר הזה, ויקרב אל אברהם החובל ויאמר לו, מה לך נרדם? קום כל אלוקיך, אולי תשת אלוקים לנו ולא נובד. ואז הפילו גרלות ונפל הגורל על יונה. ושנופל הגורל על יונה, אז יש כאן איזושהי התקפה, שואלים אותו שאלות מכל הכיוונים, והם אומרים לה, וגידה לנו באשר למי הרע הזאת, מה מלאכתך, מאין תבוא, מה עשיך, ומאיזה עם אתה. רוב השאלות לא כל כך קשורות לדבר לעצמו, זה רק מראה את הבעלה הגדולה שבה הם צאים. ויאמר אליהם, עברי אנוכי, עכשיו תראו ביטוי, אני חושב קצת חריג, ואת השם אלוקי השמיים אני ארא, אשר עשה את הים את היבשה. הרבה פסוקים בתנ״ך שמתוארים את הקדוש ברוך הוא, מתוארים אותו אלוקי השמיים ואלוקי הארץ. ובהמשך הפסוק כאן החל כתוב, אשר עשה את הים ואת היבשה. אבל כתוב כאן, ואת השם אלוקי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. אולי הדבר הזה קצת מתחיל לעורר בנו הבנה לאיזה מדרגה עמוקה יונה שייך, של את אלוקים, אלוקי השמיים אני ירא, שזה בעצם מה שעורר לו את כל התגובות האלה. אני עוד אחזור, אני רק רוצה להזכיר דברי חז"ל בהמשך. ואז ויאמרו אליו, אני מדלג פסוק י"א, מה נעשה לך וישתוק הים מעלינו כי הים הולך וסוער? ויאמר אליהם, שאוני והטילו לי אל הים וישתוק הים אליכם, כי יודעני בשלי השר הגדול הזה עליכם. והכתרו אנשים להשיב אל היבשה ולא יכלו כי הים הולך וסוער עליהם. רואים כאן שאנשים שנמצאים בסיפון לא רוצים לזרוק אותו, וכמו שהפסוקים אחר כך אמרו, לא נובע דם נקי. אבל שואלים אותו מה נעשה, אז הוא אומר בצורה כל כך ספרותית, שאוני והטילוני לים, אפילו לא תזרקו אותי, אני איזשהו, כמו איזשהו נוצה עדינה כזאת שצריכים לזרוק אותה. הוא בכלל לא מרגיש שלא חת מהמוות שנמצא מולו. בילקוט שמעוני יש תיאור מאוד מאוד נפלא, שזרקו את יונה אל הים, אז רק שברגע שכפות רגליו הגיעו לים, אז הים שקט מזעפו. מה זה, איך? איך? כן, ואז הם הרגיעו שהכל בסדר, והם החזירו אותו חזרה, אבל אז עוד פעם שב השערה, ואז החזירו אותו חזרה עד הרכבותיו, ועוד פעם שקט, ועוד פעם החזירו אותו, ואחר כך עד צווארו. הכל המדרש הזה בעצם בא לתאר שיש כאן מאבק בין אנשים שצמאים לחיים, שרוצים חיים, שלא יכולים להרוג דם נקי, לבין אותו דמות של יונה שכל פעם מחדש הוא אומר, שאוני והטילוני לים. ועצם הטלטלה הזאת בין טוב מותי מחיי, המתח הזה בין מוות לחיים, הוא מאוד מאוד מעדד בסיפור של יונה. וכל דבר זה מזכיר אותנו להבין למה הוא בורח. השאלות היסוד הבסיסיות, למה הוא בורח מהשליחות הנבואית הזאת, שכמו שאמרנו שהוא מרגיש חלק מנה, מה מעורר בו את האמירות הכל כך נוקבות האלה של טוב מותי מחיי שיעדדו עד סוף הספר, איזה אימה מסתר אחרי הדברים. כמו שאנחנו יודעים, חז"ל אומרים, זה בירושלמי, שיונה היה מבין הצרפית שאליהו החיה, שאליהו כן הציל אותה. בעצם הדבר המסתם הזה, אני קודם כל אומר, בעצם הוא כבר מגיל ילדות היה בין החיים לבין המוות. הוא היה במצב של מוות, מחלוקת בראשונים, אם זה היה מוות קליני או מוות ממש, ואליהו נביא בא ומחיה אותו, ויש כאן דמות כזאת שעוד משחר ילדותה נמצאת בין המציאות הזאת של החיים בעולם הזה לבין המציאות של המוות. אבל למדנו שם משהו הרבה יותר עמוק, שהאבא של יונה כפשוטו זה אמיתי, אבל האבא גם הרוחני וגם אולי הרפואי שהחיה את, את יונה זה היה אליהו הנביא. ואליהו הנביא שהוא הקנאותו של אליהו הנביא, שהוא איש האמת, שיונה היה מבני הנביאים שהיו סביב אליהו, שהוא זה שקיבל ממנו את כל תורתו, אולי הדבר הזה בעצם מברר בצורה קודם כל הפשוטה של הסיפור שלנו כאן, שהבירור כאן הוא בירור נוקב ועמוק מאוד שקיים ליונה על כל סוגיית התשובה שבעולם. כי כל סוגיית התשובה שבעולם, יונה שהוא בעצם קשור למדרגת האמת בן אמיתי, שהוא קשור למדרגה הקנאית של אליהו הנביא, שהוא קשור את אלוקי השמיים, אני אראה שיש לו תביעה מאוד מאוד מוחדת של אמת. אז כמו שחזל אומרים, שאלו לנבואה חוטא מה עונשו, אמרה הנפש החוטאת היא תמות. יש איזשהו צד מסוים שכל התהליך הזה של תשובה, ואני אומר זה בצורה לא דווקא כלפי נינווה, רשעים שהוא פחד, אומות העולם שחשב שישובו תשובה. יש כאן ביקורת כללית כלפי כל סוגיית התשובה שבעולם. כי כל סוגיית התשובה שבעולם, יש בה משהו שבמבט הפשוט, הרבה ממידות הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אבל בסופו של דבר, הדבר הזה יכול ליצור מצב כזה של חלילה רחמנות על אכזריים, שתיצור מצב כזה שבו בני אדם ירגישו שלא כל כך נורא לחתור, כי גם אם אני אחתה, אחר כך אני יכול לשוב את תשובה, ויש חלילה את המנגנון הזה של הדלת המסתובבת שאחתה ואשוב, אחתה ואשוב, שבסוף של דבר היסוד הזה שאנחנו מאוד מאוד משבחים אותו, יסוד של תשובה שקיים בעולם, אבל בסוף של דבר גורם למציאות להיות אלמא דשיקרא, כי בסוף של דבר תמיד יהיה איזשהו ויתור לעולם, תמיד ילטפו את העולם, תמיד בסוף של דבר על די איזשהם סדרי תשובה מסוימים יצליחו לכאורה לחפר על מעשיהם, אבל המנגנון של הרוע המשיך להיות קיים. ויונה שומע את הקול האלוקי שקורא לתשובה, אבל אני כמעט אומר יונה בא לכאורה ממקום יותר, עוד מעט נבין שלא, אבל לכאורה יותר עמוק, שבא מתוך מידת הדין הגדולה, שמצידה אומר לקטה כאן מידת הדין, האמת האלוקית בסוף של דבר לא תתגלה בצורה נכונה שלה, אם כל הזמן המציאות תחיה בכל מיני סדרים של תשובות מלאכותיות כאלה, שלא פותרים את הבעיה. הוא אשר, אני מדלג לפרק ג' מה שהזכרת מקודם על ה... התשובה של אנשי נינווה, כשקוראים, אני אחזור לפרק ב', אני רק בפרק ג', שם מתואר שהוא אחרי שהדג מקיא אותו וחוזר חזרה אל נינווה העיר הגדולה, אז כמו שאמרנו שהייתה שם מסע תשובה מדהים, שכמו שכתוב ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוקים מהלך שלושת ימים, והחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד ויאמר עוד רבים הנביאים הנפכת ויאמינו נינווה באלוקים. לכאורה הייתה כאן תשובה פתאומית מדהימה שאפילו לא צריך לעבור את כל שלושת הימים, אלא כבר השמועה עשה לה כנפיים וכל אנשי נינווה שווים את תשובה, וזה נראה במבט הראשוני מאוד מאוד מרשים ומאוד מאוד מיוחד, אבל השאר הפסוקים אחר כך מסירים איתנו את כל ההרצה הגדולה לסדר התשובה הזאת. כי כתוב ויקרו צום ולבשו שקים מגודלם עד קוטנם. והגד דבר על מלך נינווה, אני קורא בפרק ג' פסוק ו', והיו כמכיסאו ויבר הדרתו מעליו ויחס שק וישב על האפר ויזעק ויאמר בן נינווה מטעם המלך וגדוליו לאמור האדם והבהמה הבקר והצון אל יתמו מאומה אל יראו מים אל ישתו. שכבר בפסוק הזה כאן אנחנו מרגישים משהו קצת מוזר, שחלק מסדרי התשובה שנינווה עוברים זה לא רק האדם אלא גם הבהמה והבקר והצון אל תמו מאומה. ואם כאן זה מעורר בנו איזשהו קצת גבה, העלאת גבה, הפסוק הבא עוד יותר חריף, והתכסו שקים האדם והבהמה ויקרו אלוקים מחוזקה. זה מעשה, זה מחזה הזוי, שחלק מסדרי התשובה, לראות את כולם לובשים שקים, ולראות גם את הבהמות ואת החתולים ואת הכלבים ואת הקופים שנמצאים בעיר הזאת, כולם לובשים שקים, שהרי כל עניין של לבישת שק ואפר, זה חלק מסדרי התשובה שאדם מראה שהוא מוכן להשפיל את עצמו ולבזות את כבוד האדם שבו. שבהמה לובשת שקים, זה מראה עד כמה כל התשובה הזאת היא נטולה כל משמעות, היא חסרת כל הצד העמוק של התשובה, של... זוכרים ביום כיפור אנחנו קוראים במפטיר שמנחה את יונה, אבל במפטיר של שחרית אנחנו קוראים את הפסוקים מישעיהו, ששם בוא נקרא את הדברים, שם מתואר איך סדרי תשובה אמיתיים צריכים להיות. מה זה, איך? לא, ברור שלכן הבהמה אמורה להנש. אבל יש עניין שבהמה תלבש שקים ותעשה תשובה. אתה צודק שהכל מתחיל מאדם, וגם כל התשובה תהיה באדם. אתה מזכיר, יש סיפור מפורסם על, לפי זכרוני, שבא זה מישהו, אני מקווה שאני מדייק בשמות, שבא מישהו לרב לוי יצחק מברדיצ'ב ואמר לו שהוא בגאווה שהוא כבר נמצא 100 ימים בתענית דיבור, והוא חושב שהוא כבר נמצא במדרגות שראוי לקבל רוח הקודש. אז רב לוי יצחק אמר, תשמע, אני לא מבין ברוח הקודש, אבל הרב שלי היה מגד ממזריץ', הוא מבין לדברים האלה, תלך למגד ממזריץ', הוא ייתן לך הדרכות מה לעשות עם המדרגות הגדולות שאליהם הגעת. והלך במסע מפרך עד למגד למזריץ' לקבל ממנו הדרכה. שאל איפה המגד נמצא, ואמרו לו שעכשיו במקרה הוא נמצא באורבות הסוסים. אז הוא בא לאורבות הסוסים כדי לדבר איתו ולקבל ממנו הדרכות איך לקבל עכשיו רוח הקודש, ולהפתעתו הוא רואה שהמגד מדבר עם אחד הסוסים שמה בעניינים עליונים ונשגבים שקשורים לקבלת האריזל. הוא ככה נדהם לראות שאיזה, קודם כל שיש למגד שיח עם בעלי חיים, אבל שהסוסים זכו לדבר בדברים כאלה גדולים. אז ככה הוא קצת ככה בזהירות שואל מה קורה כאן. אומר לו הרב מגיד, לא היה צריך לדעת למה הוא בא. אמר לו, אתה מזלזל בסוס הזה? הוא כבר 200 ימים נמצא בתעני דיבור, כאילו. שזה בעצם, בהקשר שרצינו לומר כאן, זה ודאי שבגלל האדם כולם חוטאים. אבל אם עכשיו הבהמות ילבשו שקים, זה בעצם אומר שגם האדם התשובה שהוא עושה, היא כולה תשובה שמנספה ולחוץ. אני קורא בישעיהו, פרק נ"ח, ששם, אז ההפטרה שאנחנו קוראים בשחרית יום כיפור, אני קורא בפסוק ג', לא, פסוק ה', החזה יהיה צום נבחרהו, יומענות אדם נפשו, על הקוף כאגמון ראשו ושק ואפר יציע, על הזה תקראו צום ויום הצום להשם. זאת אומרת, האם צום נמדד לפי הצום ולפי השק ואפר שאתה שם עליך? על הזה צום נבחרהו, פתח הרצבות רשע וכו' וכו', לא פרוס לרעב לחמך ואני מרודים תביא ביתה. באותו ביום כיפור בבוקר אנחנו קוראים זעקה על סוג התשובה המזויף הזה של האם הצום שהבחרו זה שק ואפר על אופרוס על רעב לחמך. אבל כל תשובת אנשי נינווה הייתה תשובה כזאת שגם בהמות יכולות לעשות אותו סוג של תשובה. ואנחנו קוראים הלאה את הפסוקים הלאה. חכה, נגיע, נכון? ויזעק, אני קורא פסוק ז', ואומר בנינווה מטעם המלך גדול ולאמור האדם, רגע, והתכסו שקים, סליחה, פסוק ח', היינו ויקרו אלוקים בחוזקה וישוב יש מזקוע רעו מנחמת אשר כפיהם. תראו את פסוק ט', מי יודע? ישוב ונחם אלוקים ושם מחרון אפו ולא נובד. הביטוי הזה, מי יודע, הוא בעצם אומר את הכל. אין כאן תשובה אמיתית שהם רוצים לשאול תשובה כי הם מבינים שעשו משהו רע, אלא יש כאן, אתם מכירים, יש, לא רוצה להזכיר את השם שלו, אחד מהפילוסופים הנוצריים שיש לו את ה, אני לא יודע אפילו כל זה, הוכחה למציאות האל, או הוכחה, או למה אדם צריך לנהוג על פי מצוות הדעת. זה נקרא אימור הקוביות של פסקל, כאילו, בקיצור, שהוא אמר שעשה מתמטיקה כזאת. אם אתה תקיים את מצוות האלוקים ויש אלוקים, זכית. אם לא, עשית בצחוק. אם אין אלוקים, אם אתה לא תקיים את המצוות ואין אלוקים, לא קרה כלום. יש אלוקים, אתה תענש על זה. לכן מבחינת החישוב של המתמטי של סיכון מול סיכון, משתלם לקיים מצוות. זה הצד השפל של אומות העולם, שכל כך מתואר כאן, מי יודע? אולי ישוב ינחם אלוקים, זאת אומרת, מה יש לנו להפסיד לדבר מסוים הזה? לכאורה אין כאן אף תהליך עמוק של תשובה אמיתית שהם עושים, וכמו שאתה מהיר בצדק, והיה אלוקים את מעשיהם כשבו מדקה מראה, וינחם אלוקים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. אז המשנה בתענית אומרת שהיה אלוקים את מעשיהם כשבו מדקה מראה ולא הצלקם ותעניתם, ולאחור הקדוש הוא התבונן על הלב הפנימי שלהם, אבל שמתבוננים בדברים, בהקשר הפשוט של הדברים, עוד מעט נבין את מה שחזל רצו לומר שמה, אבל בהקשר הפשוט, יונה רואה את כל סדר התשובה הזה, ורואה שהוא סדר תשובה חיצוני מנצבה ולחוץ, ויונה בשם העירת שמיים שלו, בשם אלוקי השמיים שאותו הוא ירא, בשם האמת שאליו הוא שייך, אומר התשובה הזאת שהיא כל כך, כולה תשובה של רמייה, כולה תשובה שקרית, היא תשובה כזאת שבסוף שבר לא מקדמת את העולם, אלא רק יוצרת איזשהו מנגנון כזה של לכתב ואשוב, שבסוף שבר משאיר את כל ההוראה מבפנים. סליחה, רצית להעיר. הרי יונה בורח מארץ
ישראל, זה ארץ הנפלא, הוא מבין שהמדרגה הזאת, מדרגה נמוכה יותר, המדרגה הזאת שלא מקדמת את התשובה הזאת.
או נגיד ככה, נכון, או במילים אחרות, יש כאן לימוד חשוב, שיונה, גם שיודע שהאמת היא משהו שמה שמה, אבל יש איזה מקום מסוים שהוא צריך לברר את הדברים האלה. ולברר את הדברים האלה, לפעמים יש איזו בחינה שהוא נחית לך דרגה, שהוא בעצם אומר, שהוא יהיה במקום של ודאות הגדולה של נבואה, שמה הבירור זה לא יתברר. נגיד ככה, עוד מעט נבין שלכן גם כל הספר שלנו, גם ספר תשובה גדול של יונה עצמו, אבל חלק מהבידוק, מה שעם ישראל קלי תשובה, קשי תשובה ולא קלי תשובה, כי עם ישראל עושה לעשות תשובה באמת. אז גם אם התנוצץ בו ניצוץ אמיתי שמבין שהקדוש הוא חפץ בתשובה, אבל יונה בסופו של דבר לא לפניו חנף יבוא, ורוצה לברר את הדברים עד הסוף. אנחנו נבין שבסוף הבירור יהיה בירור הרבה יותר עמוק. אם מידת האמת, אני כבר עכשיו אומר, אם האמיתי יוליד את יונה, שיונה זה המדרגה של שלום, שלא עושים עבור לעולם, אז המדרגה של התשובה תהיה תשובה שתבוא במקור הרבה יותר גדול. אז לכן יונה בכוונה נמצא כאן במקום כזה שבו יש כאן איזשהו סתם מסוים של הצנעת האמת האלוקית הזאת, ויש כאן בירור גדול שעושה שבר, הוא עובר בצורה הכי חריפה והכי נוקבת לברר באמת מה המשמעות שמסתת מוכרי הדברים. אני רק לאור הדברים אנחנו כבר מבינים את תחילת פרק ד', ואחרי הדברים האלה, והראה עליונה רעה גדולה, והתפלל השם ואמר, על עוזי דברי, על יותי אדמתי, על כן קידנתי לבואו תרשישה. מקום שאלנו למה, הוא אומר, כי ידעתי כי אתה כאל חנון וירחו מערך הפעם מהם חסד וניחם על הרע. ומה חסר כאן? אמת. זאת אומרת, יש כאן את כל יוגים מידות הרחמים, אבל מידת האמת לא נמצאת כאן, וזה בעצם הזעקה הגדולה שלו, איפה מידת האמת נמצא, שהיא חלק מהשלמות של יוגים מידות הרחמים, איפה היא נמצאת במנגנון הזה, שבו הקדוש הוא מוכן להשיב רשעים בתשובה, במקום כזה שבעצם יש כאן משהו שהוא קצת תשובה חיצונית שמן השפה ולחוץ, ואין בה לכאורה את הצד האמיתי. וזה הסיבה שלכן הוא בנה את הסוכה, מחוץ לעיר לראות מה יהיה בעיר, כי הוא אמר, זה אין סיכוי שהדבר הזה יזיק מעמד, כי בכל אומר, בוא ניקח סטופר לראות עד כמה השקר הזה של התשובה, תשובת הרמייה הזאת, עד כמה היא תזיק מעמד. אנחנו יודעים, יש כאן בספר, תעברו שנייה לספר נחום, שתי ספרים אחרי ספר יונה, שמה המסע, זה בעצם היסטורית, זה 200 שנה אחרי יונה, זה נמצא כבר בסוף תקופת בית ראשון, מסע נינווה, ספר חזון נחום הקושי, אלקנו ונוקם השם, נוקם השם ובעל חמה, נוקם השם לצרה ונותרו לאויביו. כאן מתגלים כל מידות הדיניות של הקדוש ברוך הוא, וכל התיאור כאן הוא תיאור ארוך שמתאר את החורבן הגדול של נינווה, שבסוף שבר באמת בסוף צדק יונה, שהיא שבה מדרכם הטובה חזרה לדרכם הרעה המוכרת להם לפני כן. גם שנעבור לספר צפניה בפרק ב' פסוקים י' ד', נתחיל מיד ג' סוף מיד ג' וישם את נינווה לשממה צייה כמדבר ועפצו בתוכה הדרים כל חתו גוי גם כעד גם ציפור בכפתורי אלינו כל ישורר בחלון חורב וסף כארזה עירה. זאת העיר העליזה היושבת לבטח האומרה בלבבה אני מפסיע עוד איך הייתה לשמה מרבץ החיה, כל עובר עליה ישרוק עיני ידו. זה בדיוק מה שמתואר, שהנינווה הייתה עיר העליזה עם ביטחון עצמי מופרז, וכמו שאמרנו, כי הרי לכאורה כל הוויתור של הקדוש ברוך הוא על כל החטאים שלהם, הוא רק מעצים בהם את העליזות הגדולה שקיימת בהם, ורואים שבסופו של דבר איך הייתה לשמה. ובעצם לכאורה במבט ההיסטורי יונה צדק, בפרקת רבי אליעזר זה כתוב, לא עברו 40 שנה ושבו לדקה מראה יותר מהראשונה, ובאלקוט שמעוני כתוב, לא עברו 40 יום ושבו לדקה מראה יותר מדקה מהראשונה. כן, ו-40 יום מזכיר לנו, עוד 40 יום נלווה נהפכת, וב-40 יום האלה לכאורה הם שבו בתשובה, אבל בסוף נהפכה חזרה בהפוך על הפוך על דקה מראה. ויונה בצדק שם את הסוכה בעיר, שבעצם בא כאן בזעקה גדולה, איפה מדרגת האמת, השם של אמת נמצא ביודגים מדעות הרחמים, שזה בעצם הזעקה של האמת הגדולה הזאת, שאותה הוא מקבל מאליהו מורה הדרך שלו, שעכשיו אנחנו גם מבינים את הביטויים הלכאורה מאוד מאוד קשים, שליוו את כל הספר של טוב מותי מחיי. טוב מותי מחיי לא בא ממקום חלילה נמוך, במקום זה, הוא אומר, בעולם האמת, שהוא עולם של השמיים, שם יש המציאות מתנהלת בצורה המדויקת שלה, בצורה האמיתית שלה. לחיות בחיים השקרים עושים שנמצאים כאן, זה לחיות בעולם מאוד מאוד מזוהם, בעולם כזה שאין בו באמת מקום אמיתי של תיקון, אלא כל התיקון הוא מנספה ולחוץ. ויונה כמחל מול הדברים האלה, הוא בעצם אומר, יש כאן איזושהי קמיעה לעולם הרבה יותר גדול. אנחנו נגיע עוד רגע, נחזור לפרק ד', אנחנו דילגנו על פרק ב', שהוא אולי פרק המשמעותי בכל הסיפור הזה כאן. אחרי שיונה נזרק לים, כן, כן, אנחנו בסדר, אנחנו עדיין בונים את הפסיפס, אנחנו עדיין, כן, כן, מעולה.
התשובה הזאת היא, לעונה על כל השאלות ששאלנו כל פעם,
כשהוא מזכיר
את המוות.
אני עוד מעט נבין את זה יותר, כי אתה צודק שעל ענייני חום זה עדיין מוזר, אבל האמירה טוב מותי מחיי, שמעדד בה מה שכבר בעצם בילדותו, בתור בן השפתית, שהוא מסתלק למעלה, כי הוא דמות שלא יכול לחיות עם האלמא דשיקרא הזה שנקרא העולם הזה, ולכן יש בו איזשהו נטייה להיות קשור לאלוהי השמיים ולא לאלוהי הארץ. והמקום אחד הזה בדיוק שהוא רואה עכשיו את נינווה שהיא שווה בתשובה של תרמית ומצפה לראות מה יהיה בעיר, אז כתוב ויער לו על התשובה שלהם רעה גדולה, ואמר טוב מותי מחיי. החיים של העולם הזה הם חיים בזויים, חיים כזה שכל מן הרוע ממשיך להשתולל בהם, וכל סדרי התשובה בעצם רק מחפים את הצדים השקרים האלה שקיימים שם.
אבל
בגלל
שהוא מול הקדוש ברוך הוא, אבל זה רצונו של המקום.
אז מה שאמרתי מקודם, אפשר צודק, אפשר בהתבטלות לקבל שזה גזירת המלך ולקבל אותה, ויונה לגדלותו, ואני חושב שבסוף לגודל האמון שלו בקדוש ברוך הוא, לא מפחד מלברר את הדבר הזה בצורה הנוקבת שלו, לשאול אותו בצורה הכי חדה, הכי חריפה שלו. בסוף מתוך הדבר הזה הוא יגיע לסדרי תשובה הרבה יותר גדולים, וכמו שאמרתי, שבסוף אם נבין שהתשובה היא קיימת לא לומרות מידת האמת, אלא קיימת אדרבה כהשלמה של מידת האמת, כמו שחז"ל אומרים, טוב וישר השם על כן הוריד חטאים בדרך. חז"ל אומרים, הוא טוב בגלל שהוא ישר, והוא ישר בגלל שהוא טוב. זאת אומרת, זה לא שלמרות שהקדוש ברוך הוא ישר, אבל הוא קצת מוותר, כל האומר הקדוש ברוך הוא ותר נוותו מאי, ואז מלא נקבל את זה, כמו שאתה אומר, כגזירת אלוקים שאמר שהוא מוותר להם, אז מי אני שיתווכח איתו? הבירור העמוק הוא, יש כאן כמיהה בתוך יונה עצמו, לחבר בין שתי הקולות שקיימים בו, בין הקול של האמת לבין הקול האחר שקורא לו את הקריאה הגדולה של קריאת התשובה. וכדי לאחד את שתי הקולות האלה, הבירור צריך להיות הכי נוקב.
זה מערער
אמונה. אז קודם כל, כל אחד ואחד תלוי באיזה מדרגה הוא נמצא. ובצורה עמוקה פנימית, באמת כמה שאתה צריכים לכוון אנשים למקום כזה שאני תמיד אומר, כמו שאדם שואל שאלות על התוספות, לא חושב שלרגע הוא חושב שיותר חכם מהתוספות, הוא יודע שהתוספות צודק, אבל הוא שואל שאלות בצורה הכי תוקפנית, הכי חריפה לתוספות. גדולי ראשי ישיבות, אם תראה איך מקשים קושיות לתוספות, אז תגיד, זה לכאורה הם מחנכים תלמידים לכפירה, אבל יש משהו שיש אמון מאוד מאוד עמוק, שברור שיש כאן אמת גדולה, ודווקא ככל שיש יותר אמון שיש כאן אמת גדולה, זה מה שנותן את המקום עכשיו לבוא ולברר את הדברים בצורה הכי חריפה, בצורה הכי נוקבת שלהם, כי אתה יודע שזה לא יאבד לך את האמונה, זה רק יעמיק לך ככה ויבנה מגדל יותר עמוק של כל גודל אמונה שבה אתה נמצא. כמו שרב חיים מוולוז'ין אומר על המשנה באבות, תהווה מתאבק באפר הגלים. צריך להתאבק במאבקים, כל מיני דברים שהוא שמע את הולך החמש של מאבק, בצורה של מאבק, ולזכור שזה מאפר רגליהם. אז יונה, ודאי שנמצא כאן בצורה עמוקה פנימית, שומע את הקול של הקדוש ברוך הוא. אבל יש כאן, כמו שאמרנו, לא לפניו חנף יבוא, יש כאן בירור נוקב שרוצה לראות איך מידת הדין ומידת הרחמים, איך הם מתאחדים ביחד. אז לא, אנחנו עוד מעט נראה איזה, עוד מעט נראה, אתה תראה שבסוף, אני מקווה שבסוף נצא כולנו מיושרים מתוך הסיפור הזה. אנחנו נשארנו עוד, נשארתי בסוף, רק השארתי אתכם כופרים עד 5:20, יש לי 15 דקות קצת להסביר, צודק, כאילו בעצם אתה מסכם מה שעד עכשיו, שעכשיו יונה הופך להיות מאוד מאוד מובן, והקול השני, הקול הנבואי, הקול האלוקי, אותו צריך בירור עכשיו, מה באמת עניין של תשובה, במיוחד במקום כזה שהתשובה היא לא תשובה שבאה מאום כדליבה, אלא שהיא קצת משפה ולחוץ. אני חייב לפני שאני ממשיך.
לא, אבל אין לנו השגות על הקדוש ברוך
הוא. איך?
אין לנו השגות על הקדוש ברוך
הוא. יכול לשיונה יזכה להשיג השגה בקדוש ברוך הוא, יזכה להשיג את העומק של מה עומק מידת הדין שקשורה לסוד התשובה. בפרק ב' הוא פרק אולי מאוד משמעותי בתהליכים העמוקים שיונה עובר, כי אחרי שקראנו את שזרקו אותו לים ויראו את אלוקים וכל המלאכים שווים את תשובה, והם על שם דג גדול לבלוע את יונה, והיא יונה בימי הדג 3 ימים ו3 לילות, והתפלל יונה אל השם אלוקיו ממי הדגה, ויאמר קראתי מצרה לי אל השם ויענני, בטן שאול שיבעתי שמעת קולי, ותשליכני מצולה בלב ימים, בנער סובבני, כל משבריך וגליך עליי עברו. אנחנו היינו מצפים, אנחנו יודעים את זה מהתפילות, מי שענה ליונה במי הדגה הוא יעננו. היינו מצפים שיונה עכשיו נמצא במצוקה נוראית בתוך מימי הדג, ורש"י אומר שהוא עבר מדג לדגה, כן, כי כתוב כאן בהתחלה, ואם אין השם דג גדול, ובסוק הבא כתוב, תפילה ליונה אל השם אלוקיו במי הדגה. ורש"י אומר למה במי הדגה? כי הדג הקי ופלט אותו אל הדגה, ובדגה יש, רש"י אומר, הרבה הרבה ביצים היו שם, אז הוא הרגיש צרה נוראית, ובתוכה הוא בא ומשבע לקדוש ברוך הוא. ואנחנו היינו מצפים שהתפילה כאן תהיה תפילה של זעקה לקדוש ברוך הוא, תושע אותי. אבל מי שקורא את התפילה היא תפילה אחרת לגמרי. היא לא תפילה על העתיד, תפילה על העבר, ולא תפילה של זעקה, אלא תפילה של הודעה. והוא אומר, קראתי מצרה לי השם ויענני, ענית לי, בטן שאול שיבעתי, שמעת קולי, ותשכן מצולה בלב ימים, ואחר כך, ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך, אך הוסיף להביט אליך על קודשך. אז כל המזמור הזה של, שיונה אומר, זה לא תפילה של זעקה, אלא תפילה של אמונה גדולה, של הודעה גדולה לקדוש ברוך הוא, על זה שהוא הציל אותו. לכאורה, הוא נמצא עכשיו בלב הסכנה, בתוך מי הדגה, אלא שאולי, כמו שאמרנו, אם הצרה הגדולה של יונה היא לא הצרה הפיזית, אלא היא הבירור הרוחני, הצער הגדול, הכאב הגדול שיש לו, שהוא בעצם השאלה שבעצם אומרת איפה, נשאל את זה בצורה פשוטה, בעולם הזה, שהוא נקרא אלמא דשיקרא, האם הקדוש נמצא גם בעולם הזה, או שהקדוש הוא רק אלוקי השמיים? האם האמת האלוקית מצליחה לחדור גם לעולם הארצי, או שנמצאת רק בעולם העליון? יונה היה ברור, כמו שהפסוק כאן אומר, שהוא נזרק לים, שהוא נזרק מהמקום של היבשה למקום של הים. המקום של היבשה זה המקום שבו הציוויליזציה האנושית נמצאת. המקום של הים זה המקום הרוע, זה המקום הלא יציב, זה המקום הזה ששם אין סלחנות. בעולם של היבשה, כמו שאמרנו, יכול להיות צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. בעולם של הים, זה מה שחזל אומרים, שכל הספנים יראה אלוקים, שם אדם מרגיש בצורה ודאית עד כמה אחים לא מסורים בידו, עד כמה מסורים בידו של הקדוש ברוך הוא. ושהוא נזרק אל הים, במבט שלו, הוא חושב שהוא נזרק אל המוות, ופתאום הוא רואה שהוא לא נזרק אל המוות. בצורה פילית, אני אתאר את זה בשלושה קומות, הוא רואה עולמות שלמים מתוך הים, פתאום הוא רואה שיש שם דג ודגה ולוויתן, ובפרקי דרבי אליעזר מתואר שם עולמות שלמים
ש... סיורים.
איך, מה זה? איך? כן, כל מוסדות העולם שנמצאים שם, זה כמו שאנחנו פתאום צוללים באילת ופתאום רואים שעד כמה המציאות הזאת של המוות של הים היא פתאום מלאה חיים, ופתאום מתברר שגם המקום שנראה כמקום של מוות הוא מלא חיים. יותר מזה, יונה בפשט חשב שהוא הולך למות, ופתאום הדג והדגה הפכו לו למקום של משען של חיים, שזה מה שהוא אומר, ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך, אך הוסיף להביט אל חל קודשך. אבל יש אולי משהו עוד הרבה יותר עמוק, שיונה היה עד היום בטוח שהוא בעצם, יש בו צד מסוים שהוא לא אוהב את העולם הזה, שהוא שונא את העולם הזה, שהוא קמה לעולם עליון, כמו שהפסוקים אחר כך אומרים, עפפוני מים עד נפש, תהום סבוני סוף חבוש לראשי, לכתבי הערים ירדתי, ארץ ברכה בעדי לעולם, וטל משאר את חיי, השם אלוקיי. בהתעטף עליי נפשי את השם, זכרתי ותבוא אליי תפילתי לכל קודשך. יונה מודה שבאז שהוא נזרק לים, פתאום היה לו איזושהי תפילה לקדוש ברוך הוא תציל אותי. ופתאום התברר לו שכמה שבעולם הדעת שלו, הוא חושב שהעולם הזה זה עולם שלא שווה להיות בו, ובדעת הוא אומר טוב אותי מחיי, אבל האינסטינקטים שלו אומרים אחרת. כמו שאומר, הארץ ברכה בעדי, הוא מרגיש שכל החנק הזה של הים זועק בו כמיהה לחיים. אז פתאום מתברר לו, שאנחנו נצטרך עוד מעט להבין את הדברים, אבל שבעומק המקומות שנראים הכי רחוקים הקדוש ברוך הוא, שמה בצורה אמיתית הקדוש ברוך הוא נמצא גם שמה. שיש זה משהו עמוק עמוק, שעומק, גם המקומות שנראים הכי נגרשתי מנגד עיניך, אך הוסיף להביט למשכן כבודיך. מה שהזכרתי בשם רשי, רשי הלכות שמעוני אומר, שהוא נזרק מן הדג אל הדגה, והדגה כתוב במדרש שהיה שם הרבה הרבה ביצים, כן? של כל הוולדות שיש ממנה. רשי יותר ניגן את זה בניגון של שהוא היה במצוקה כאילו, במקום של חנק. אבל היה אפשר להבין שיש כאן איזשהו כמו כניסה באולטרסאונד, לראות שדווקא הדגה היא זו שמבטאת עד כמה המציאות מלאה בחיים, עד כמה קיומך מקור חיים יוכל נראור. בעצם יונה מזה שיש משהו מעבר לצד הגלוי, לצד המוסבר של החיים, יש משהו עמוק עמוק, שכל המחובר לחיים יש ביטחון, של קיימך מקור חיים ואוכל נראה אור, שהמציאות הזאת היא של העולם הזה, שהיא נראית לכאורה במבט הפשוט, עם הרבה ביקושיות עליה, אבל משהו עמוק, סגולי, פנימי שקיים בה, זה משהו כזה שמלא מלא בחיות אלוקית גדולה מאוד. ובעצם יונה כאן אומר תודה לקדוש ברוך הוא, לא על ההצלה הפיזית שלו, אלא הצלה רוחנית שלו, שהוא חשב שהעולם הזה הוא עולם שיש בו את הצדדים של המוות, את הצדדים נטולי משמעות, ופתאום מתברר לו בצורה, במקום האינסטינקטיבי, במקום העמוק, עד כמה יש כאן חיות אלוקית שעוטפת כל דבר ודבר מציאות, שזה בעצם איזשהו זיהוי. אנחנו עוד מעט נצטרך דרך הסיפור של כיכיון יותר לפתח את הדבר הזה, אבל שכל מקום שיש בו מושג של חיים, כמו שכתוב בספר קהלת, כל המחובר לחיים יש ביטחון, יש איזשהו חיבור לנקודת אמת אלוקית שמסוטט מאחורי הדברים, כן? חבר הכנסת, רגע?
חבר הכנסת,
זה לא פסוק, ושק
שמיים שם
אתה מבציע, בדיוק, יפה, כן, כן.
בשק שמיים,
אתה במצב טוב בחיים, שם
אתה,
הקדוש ברוך הוא איפה
שם. אבל בציע השאול, כשאתה בתור, בתאום,
בצרות, בביור, שאינקה,
ממש
נוכח
הקדוש ברוך הוא.
ודווקא במקום הכי...
דווקא במקום הזה.
המקום הכי שפל הזה, פתאום שם הוא מזהה את המקום הזה שנטר אותו, שבעצם זה לא רק, כמו שמעת, שמיים, זה בעצם הבנות... מה אני מבין בקדוש ברוך הוא? לפתאום יש איזשהו משהו כזה שאתה מרגיש מה שאתה קדוש ברוך הוא בעצמו, ומרגיש איך המקום שלכאורה הכי רחוקים מהקדוש ברוך הוא, אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא באמת נמצא בכל מקום, והקדוש ברוך הוא לא רק אלוקי השמיים, אלא גם אלוקי היבשה וגם אלוקי הים. בעצם זה מה שהבאנו בכותרת של זה, שמה שרבי דלבי אומר, שגם כי אברח ממך אליך אברח, שהבריחה מהקדוש ברוך הוא אין באמת לאן לברוח, כי גם כל הכי רחוקים מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נמצא שם, לא רק בהקשר הפשוט שמענו מהתחלה כי השגחת הקדוש ברוך הוא נמצאת שם, אלא כי חיות אלוקית נמצאת בכל מקום ומקום. והמבט הזה מציל את יונה מרעתו, ונותן ליונה איזושהי נקודה עמוקה של אימון פנימי, שבצורה של דבר הוא שופך אור על כל סוגיית התשובה. אני אולי כבר עכשיו צריך להסביר את הדברים. בעצם אם אנחנו מבינים שאיפה שיש חיות יש שם נוכחות אלוקית, אז הדבר הזה מהפך את כל הבנה של כל היחס אל סדרי התשובה. אנחנו תמיד רואים, בעצם כל הביקורת של יונה הייתה, ואני חייב במאמר מוסגר לומר, הסוגיה של יונה היא סוגיה שאני חושב שכל אדם ישר מטרידה אותו תמיד בכל התקופה של הימים הנוראים. שאנחנו בימים הנוראים שווים בתשובה, מקבלנו הרבה הרבה קבלות, אשמנו וגענו יותר לומר לשון הרע, ולצערנו, כמו שאתם יודעים שכבר ברוב הסידורים, המחזורים, אולי יש מחזורים אחרים שאני לא מכיר, שבתפילת ערבית כתוב והוא רוח ומחפר עוון, ואתה חננתנו, סלח לו אבינו כי חטאנו. זאת אומרת, ישר אחרי ההי הגדול הזה, אנחנו יודעים לצערנו, אנחנו אולי אמן שנשאר תמימים ששנה הבאה באמת לא נדבר לשון הרע, אבל יש אנשים שכל כך עברו כבר כל כך הרבה אכזבות מציפיית התשובה שלהם, שבעצם השאלה של יונה היא לא רק על נינווה, אלא בצורה מסוימת היא שאלה על כולנו. איך התשובה הזאת שאנחנו באמת רוצים לשוב לתשובה, אבל בסופו של דבר לצערנו אנחנו חוזרים כל שנה ושנה לכאורה ככלב השב על קיאו, אז מה העניין של התשובה הזאת? והאם התשובה הזאת היא לא תשובת רמייה שאנחנו יודעים שבסופו של דבר היא לא תחזיק מעמד? עד כדי כך כתוב בהלכה שבעשרת ימי תשובה אדם צריך להחמיר בדברים שלא מחמירים כל השנה, שכתוב שמי שלא נזהר בפת אקום בימים האלה צריך להיזהר בפת אקום. אני הייתי מצפה לא בימים האלה אלא מהימים האלה, שהרי מה אומרת תתי רציני, מהימים האלה זהו, מעכשיו אתה אין פת אקום. מה זה בימים האלה? מה זה הפזילה שכבר ביהוד א' תשרי נחזור לשגרה שלנו? מה הערך של תשובה אם היא נמצאת במקום כזה שלכאורה זה לא המקום שבו אתה תמשיך להתקיים הלאה? אבל אולי יונה כאן סיפר לנו את הסוד הגדול של כל סוד התשובה. אם כי אמך מקור חיים באורך נראה אור, הקדוש הוא מלך חפץ בחיים, והחיות שלנו היא חיות שיונה במקומות הכי לא הכרתיים, הכי אינסטינקטיביים, פתאום איזה שכמו שמעת עצה שאול עם עינקה, שם הקדוש הוא נמצא, אז הכל מתהפך לגמרי. אני מזכיר, יש סיפור חסידים מפורסם, נזכיר אותו בקצרה, לא נטרח אנשים מבוגרים פותחים על סיפורי חסידים, על האדם הזה שהיה חוסית של הרבה והיה צריך ללכת לעסקים, ולכן היה צריך קצת את הזקן הגדול שלו קצת לקשור ולראות יותר מכובד, ולאט לאט היה צריך להוריד את הקפוטה ואת את כל הבגדים של החסידות ולהתנהג כמו איש מערבי, ולאט לאט הוא גם גילח את הזקן. אבל כל פעם שהיה מגיע לרבה היה לובש מחדש את כל הביגוד הרגיל וכל זה לקבל ברכה מהרבה, וחוזר לעסקים ומתלבש בליבוש האירופאי. פעם אחת הוא אמר, די, נמאס לי להרמות את הרבה, אני אבוא אליו כמו שאני, עם הלבושים האירופאים כאיש עסקים שאיר אותי באמת. ואז הוא מגיע לרבה לקבל ברכה, הרבי מסתכל עליו, אומר לו, למה אתה מתלבש ככה? הוא אומר, נמאס לי להיות בתחפושת. הרבי אמר לו, לא, עכשיו אתה בתחפושת. כל החיים, שאתה עד עכשיו תמיד היית, שהיית בעסקים היית צריך להיות בתחפושת, נאלצת להיות אתה, שחזרת אליך, חזרת לעצמך. אז המקום המסוים הזה, זה בעצם השאלה, איך רואים את החיים מסודם? אם החיים מסודם הם לא אלוקיים, הקדוש ברוך הוא נמצא מחוץ לחיים, אז הכל מבחן התוצאה. עשית מעשה טוב, תזכה, לא עשית מעשה טוב, לא כלום. אם הצד האמיתי של החיים שלנו, שקימך מקור חיים מוכן נראה אור, אז ימי התשובה, נכון שאנחנו לא נעמוד במשך השנה, אבל אז זה האמת שלנו. זה לא התחפוס, זה המקום שבו אנחנו חוזרים להיות מה שאנחנו באמת. כל השנה כולה אנחנו מזייפים את עצמנו, אנחנו בגלל כל מיני אילוצים חיצוניים לא מבטאים את מה שאנחנו באמת, אבל הרגעים האלה הם רגעי האמת, ולכן והיה אלוקים את מעשיהם, הקדוש ברוך הוא ראה דרך, אחרי המעשים משכו הלבבות, הקדוש ברוך הוא כמו שאומר בעל התניא, מצרף מחשבה למעשה, את עומק הנשמה, הוא רואה דרך המעשה המסוים שהוא עושה, ולכן הביטוי הזה של התשובה, רגע אחד שבו אדם שווה תשובה, כמו שהרב כותב בראות התשובה, שאפילו עירור תשובה אחת של האדם שווה את כל הוא בעצם מחזיר לאדם את רגעי האמת שלו, את נקודות האמת שבהם הוא נמצא, אז המקומות האלה הם לא מקומות שצריך להתייחס אליהם באיזשהו ציניות וצורה לא רצינית, ואומר, טוב, אתה סתם מרמת עצמך. סוף סוף יש רגעים מיוחדים שבהם אנחנו חוזרים להיות אנחנו, ברגעים המיוחדים האלה אנחנו חוזרים לבטא את הנקודה העמוקה הפנימית שקיימת בנו. אנחנו חייבים לסיים, ורק שאלתי שאלות בהתחלה, שזה בעצם אולי כל הסיפור של הקיקיון. כמו ששאלנו, שיונה בונה את הסוכה לראות מה יהיה בעיר ולראות עד כמה הדבר הזה יזיק מעמד, הקדוש הוא פתאום עושה לו נס מיותר שנקרא כקיון. ושאלנו למה צריך את הנס הזה, ולמה שהכקיון מתייבש, אז הוא חוזר ואומר את הביטוי המפחיד הזה, טוב מותי מחיי, הרי הוא יכול לחזור אל, חזרה לסוכה. אבל זה ההבדל הגדול בין סוכה לבין כקיון. סוכה זה הגנה מלאכותית מפני הרוע שקיים בעולם. כי בכל נקודת המוצא, העולם יש בו רוע, יש בו חמה גדולה, יש בו דברים לא נעימים, ובני אדם מנסים ליצור כל מיני הגנות כדי להתמודד עם הדברים הרעים שקיים בעולם. שיש כיקיון, זה בעצם אומר, שהקדוש אומר, בתוך העולם יש מדברות ויש נאות מדבר, יש שמש, ולזה לעומת זה הקדוש יוצר גם את הכיקיון, ובעצם מראה שמתוך המציאות עצמה יש לה פתרונות. לא צריכים להילחם עם המציאות, אלא בעומק המציאות עצמה, כי עמך מכוחי מוכן נראה אור. אני הזכרת מקודם צדק, שכל מה שיונה זכה לראות במאה הדגה, זה היה משהו חלומי, משהו כזה שנמצא מעל המציאות הנורמלית, אז בעצם בעומק נשמתו הוא כבר הבין את התשובה. אבל שהוא חוזר למציאות, חוזר ליבשה, חוזר לנינווה, פתאום כל השאלות האלה חוזרות ומעדדות ואומרות טוב מתאים חיי. והקדוש ברוך הוא מראה לו לא רק בעולם ניסי את הסוגיה הזאת של איך החיים עצמם אלוקיים, אלא מראה לו זה דרך ההדגמה הזאת של, הכיקיון, שהכיקיון בעצם מציל אותו, כמו כתוב, להציל אותו מרעתו, לא מהשמש, אלא מהמבט הפסימי שיש לו כפעם מציאות, כי פתאום הוא מסוגל להבין עד כמה המציאות עצמה בעצם גנוז באור אלוקי גדול מאוד. ושהכיקיון מתייבש, הוא יכול לחזור לסוכה, כנראה הוא הולך חזן לשם, אבל הוא אומר, איך? אז הוא אומר טוב מותי מחיי, הוא אומר בעצם אני חוזר לאמירה שלי שהנה העולם הזה הוא לא עולם רציני, כל הטוב שקיים בו הוא הולך וחולף, אין בו משהו לכל המתי שקיים בעולם. והקדוש הוא מראה לו הכל סימן, אתה חסה על כקיון לפעמים שאנחנו שם מתקנים, לא אתה התעצרת כקיון, אתה ריחמת עליו, אתה ראית נקודות אור אלוקיות שקיימות אפילו בדבר הכי קטן הזה שנקרא הקיקיון אשר בן רגע ומרגע ועד, אתה ראית איך יש חיות אלוקית שנמצאת בכל דבר בעולם. אז אני לא אחוס על ניבי גדול, נכון שהם לא יודעים בעניין מסבלם, עזוב אפילו יש שם רק בהמות, אבל יש כאן חיות אלוקית, איך אפשר את החיות הזאת למת מאיתנו? אם הבנו שכל הבירור כאן הוא בירור שיונה עובר בינו לבין עצמו, איך מידת האמת האמיתה היא מוליד את מדרגת היונה, את מדרגת השלום, אז מתברר שיונה עבר כאן תהליך שלם של תשובה. שיונה עצמו בעצם זה שהוא חס על הכיקיון, בזה עצמו בעצם הוא בירר את נקודת האמת של החיים. לא לחינם מינה גם ישראל, הוא קודם כל ששמים ספר יונה להזכיר את הפסוקים ממיכה של מידות הרחמים, מי אל כמוך נצב ונבי עצם לומר, כי בצורה אמיתית יש כאן את כל עוד מידות הרחמים, זה לא שיודע שהוא רק רחמן, אלא חלק מהרחמנות שלו היא גם מידת האמת. ולא לחינם עם ישראל ספר יונה מזכיר בסיום הימים הנוראים לומר, כל מה שעשינו ב-40 הימים האחרונים האלה אנחנו לצערנו והוא רוח ומחפר אבון, לא נחזיק מעמד בדבר הזה, אבל זה האמת שלנו, זה נקודת האמיתית שלנו. אבל זה אולי גם הסיבה שכל הגויים הם קלי תשובה וישראל הם קשה תשובה, כי כל הגויים הם מסתפקים בתשובה בצורה מלכותית שלה, עם ישראל מחפש בתשובה את הצד האמיתי שבה, את הצד העמוק שבה, הצד הפנימי שבה, את אותו צד שבו האמת ושלום נשקו, שבו יהיה את החיבור האמיתי הזה בין התביעה הגדולה של לחיות חיים אמיתיים, ולראות איך בצורה עמוקה דרך כל סדרי התשובה לאט לאט הדברים האלה הולכים ומתעסקים.